רשת ב' ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי. היי, אתם על משחקי הכיס, אני ליאל קייזר.
אני שאול אמסטרדמסקי.
ובשעה הקרובה אנחנו ננסה לסכם את השבוע הכלכלי שהיה כאן. היה כאן כזה, איך שהיה חנוכה.
היה פה שבוע כלכלי חם.
יש כאן אנשים שהיו בחופש, אבל היה חם. אנחנו נדבר על תעשיית הלוביזם ועל הביטויים המוזרים עד כדי הזויים שלה. נהיה גם מה שקורה בין סין לארצות הברית, ניתן הצצה לנכסה נפקדים ביפו. יהיו כאן הפתעות גם. אבל לפני כל זה, שאול, כן. מה המספר שעשה לך את השבוע?
בוא נתחיל איתך, מה המספר שעשה לך את השבוע? האם זה מספר כוסות השוקו ששתית לך שם בצפון?
תראה, הייתי נותנת את מספר הקילוגרמים שהצלחתי להעלות בחופשה של שבוע, אבל אני אחסוך את זה למאזינים שלנו. ולכן המספר שעשה לי את השבוע הוא המספר 10.
כן.
זה עגול, זה יפה, ובמקרה הזה אני רוצה להתייחס ל10 מיליון שקלים, שלפי הודעת שר החקלאות עודד פורר, 10 מיליון שקלים שהמדינה תעביר ל10 ערים בגליל לטובת פרויקטים למניעת הגירה שלילית מתוכן. אנחנו מדברים על צפת ועל טבריה ומגדל העמק, מעלות, נצרת, נוף הגליל, אקו, קריית שמונה, חצור הגלילית ואפילו ריינה.
כל אלה יצטרכו לחלוק בעשרה מיליון שקלים?
כן, 10 רשויות שיקבלו 10 מיליון שקלים, אני מניחה שזה בערך 1 מיליון לאחת.
זה מגוחך, מה זה? זה לא תקציב הכיבוד השנתי.
כדי לעודד אנשים להישאר לגור בהן. עכשיו, בוא שאול. ההגירה השלישית מהמקומות האלה מבוססת על זה שאין תעסוקה באזור, שהשירותים לאזרח לא מספיק טובים, שהבריאות בפריפריה ברמה הרבה יותר נמוכה מבמרכז.
אין ספק שעשרה מיליון שקלים.
לא יודעת איך פותרים את האירוע הזה עם 10 מיליון שקלים, אלא אם אתה מקצה, אני לא יודעת, כמה שקלים לשטיפת מוח לכל אזרח ואזרח או משהו מהסוג הזה.
אם נגיד היו נותנים לי 10 מיליון שקלים.
או מתחיל לחלק כסף לאזרחים.
אוקיי.
מספר מצחיק.
העיקר שהוציאו הודעה לעיתונות. המספר שלי השבוע יהיה 283,000, שזה מספר כלי הרכב החדשים שעלו על הכבישים במדינת ישראל עד לחודש נובמבר כולל. כלומר, עוד יש לנו דצמבר לחצות את ה-300,000.
יש לנו 11 חודשים, זה בערך מה?
זה עלייה של 30% ומשהו לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אם לזה כיוונת. זה מספר C, בדקתי כל השנים האחרונות. מעולם לא היינו במספר הזה.
אנחנו רגילים להגיד שלהשוות נתונים ל-2020, זה מצחיק.
נכון.
בגלל ש-2020 הייתה שנת קורונה, אבל 2020 הייתה שנת C במחירת מכוניות בקורונה, כי שוב, לאנשים היה כסף מיותר, הם היו תקועים בארץ וכן. זו הייתה שנה חזקה כשלעצמה.
בקיצור, אני באמת, אני לא מסוגל לדמיין את הכבישים יותר עמוסים במכוניות, אבל לא תהיה ברירה. אנחנו נצטרך לא לדמיין את זה. זה מה שהולך לקרות פה. פשוט מספרים מטורפים.
יכול להיות שפשוט יהיה לנו כיף. אתה יודע, עברנו לעבודה מהבית. אפשר בשלב הבא לעבור לעבודה מהרכב. פשוט לשבת אחד אחרי השני במכוניות שלנו. לעשות את הדבר שלנו. לפעמים בן אדם פשוט צריך לצאת מהבית. הוא רוצה בכל זאת לשלוט בטמפרטורה, כנס לאוטו, תדליק מזגן.
יפה. בואי נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו לעשות את התוכנית. האורח שלנו, נדב רוזנצוויג, הטכנאי שלנו, יאיר ניומן, והנה אנחנו מתחילים.
יאללה. טוב, אז לפני הכל אנחנו רוצים לדבר על המקרה המוזר של המומחה המוזר שהיה השבוע בוועדה המוזרה בוועדת הכספים של הכנסת. בואו נגיד בוקר טוב לצח בורוביץ', לוביסט, הבעלים של חברת הלובינג הקבינט.
בוקר טוב.
צח, לפני שנחפור לך קצת בראש וננסה להבין איך עובד כל העסק הזה, אני רוצה להשמיע קטע קצר.
לא, אני ביקשתי ממך גילוי נאות, לא שמעתי אותו.
גילוי נאות? אני מופיע כאן, אני מקווה שאני אקבל שכר בסוף גם כן בשביל מה שאני עושה.
סליחה, זה לא התשובה. זאת אומרת. האם יש לך קשר עסקי לחברות יצרניות של משקאות ממותקים?
לא, לא.
או ליבואניות?
לא.
שום קשר,
לא.
שום מחקר לא מומן?
לא.
ואתה לא מקבל שום שכר? שום דבר?
שום דבר.
בסדר.
עם מי כן אתה צפוי לקבל?
אז למה אתה רשום תחת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים?
ממי אתה אמור לקבל שכר?
מהתעשייה?
אז זה מה ששאלתי.
אמרתי שכן.
לא, אמרת שלא, אדוני.
לא, אמרתי שאין לי שום קשר עסקי.
מה זה קשר עסקי?
זה לא קשר עסקי?
סליחה, אני מופיע כאן.
בתשלום? מטעם מי?
מה? מטעם החברה למשקאות.
תודה רבה, עכשיו תדבר.
טוב, אז מה ששמענו עכשיו זה הדו-שיח באמת חריג הזה בין הפרופסור ארדון רובינשטיין, מי שעל הנייר נרשם כאן נציג של החברה למשקאות באותו דיון על מס הסוכר, כשחברות המשקאות עושות הכל כדי לרקח את המיסוי, להוציא את משקאות הדיאט, למתן את הצעדים בעניין הזה, לבין יושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, שמנסה להבין איפה קבור הכסף ומי משלם לפרופסור כדי לספר לנו שמשקאות דיאט הן בכלל ברכה לבריאות של כולנו.
כן.
צח, תגיד עד כמה זה חריג הזוי מה ששמענו כאן?
תראה, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל אני חייב להודות שכשאני צפיתי בקטע הזה, אני נתקפתי במבוכה קשה. ממש התכווצתי ממבוכה, ואני שמח שאמרתם שמדובר באירוע חריג, כי אכן מדובר באירוע חריג ביותר. עכשיו, לפני כן שומעים את יושב ראש ועדת הכספים, את חבר הכנסת אלכס קושניר, בעצם מתעקש להבין בשם מי מדבר אותו פרופסור מומחה. עכשיו, ההתעקשות שלו היא לא הייתה התעקשות בשביל להקנית, או בשביל להשפיל, או בשביל לעשות דווקא. אלא ההתעקשות שלו נעשתה בשביל להבטיח שהדיון הזה, שהוא באמת רווי יצרים ורווי אינטרסים, יתנהל בשקיפות מעולה, בשקיפות מלאה, כאשר כל האינטרסים מונחים בשקיפות מלאה על השולחן. עכשיו, אינטרסים זה דבר שהוא לגיטימי לחלוטין. כל עוד הם מקודמים בצורה שהיא גלויה והיא מקצועית ולא מוסתרת.
אז אני חייבת לשאול אותך, כי אני דווקא רואה משהו מבורך אולי באירוע הזה. הרי בכל יום מתקיימים בכנסת מיליון ואחד דיונים, ובדיונים האלה יושבים אנשים כמוך שמקבלים כסף כדי לייצג אינטרס של אנשים אחרים. בדרך כלל זה בכלל לא מגיע לכותרות שרוב או חלק גדול מהנתונים שמוצגים בדיונים האלה הם מוטים. אולי עדיף ככה, כמו שיש כלי תקשורת שאנחנו יודעים שהם מוטים לטובת פוליטיקאי כזה או אחר, ויותר גרוע אולי שאנחנו לא יודעים מי עושה עסקאות במחשכים, וזה מגיע לידיעת הציבור רק כשנפתחת חקירה פלילית.
אז בשביל זה אני אומר, כאשר מקדמים אינטרסים, ראוי שמי שמקדם את האינטרסים ומי שמייצג את אותם אינטרסים, בין אם הם מסחרים ובין אם ציבוריים, ינהג בגילוי נאות את מי הוא מייצג. כאשר את תיכנסי לאתר הכנסת ותסתכלי במאגר השדלנים ותראי את השם שלי, את תראי בדיוק מי הם רשימת לקוחותיי. כאשר אני פונה לחבר כנסת, הדבר הראשון שאני אומר לו שלום, קוראים לי צח בורוביץ', אני הבעלים של חברת הקבינט, גם אם הוא מכיר אותי ויודע בדיוק מה אני עושה, אני תמיד מקפיד להגיד את זה, אני פונה אליך בשם הלקוח שלי כך וכך, להלן האינטרס שלו ולהלן הנושא. כך ראוי שהדברים יעשו. עכשיו, דרך אגב, את אומרת, לא יודעים על זה, לא שומעים על זה. כל פרוטוקול של ועדה בכנסת, כל כשנכנסים למסקנות הדיון וכן הלאה, רואים בדיוק מי נכח.
כן, אבל גם כל חוזה אחיד שאתה חותם עם חברת סלולר, כתוב באותיות הקטנות שהיא יכולה להקוץ אותך, או בחברת ביטוח, וזה עדיין לא במודעות.
זה ממש לא באותיות הקטנות, רשום באופן מאוד ברור מי מייצג את מי. עכשיו, אני אומר, בסופו של דבר, תהליכי קבלת ההחלטות האלה, הם נוגעים פה לאינטרסים רבים ומגוונים, גם אינטרסים מסחרים, וראוי שיתקיים דיון פתוח.
סבבה,
שוב,
צח, אבל
כל
זה
עוד האינטרסים נמצאים על השולחן.
סבבה, על השולחן, אבל זה החלק איך אני אקרא לו, פחות היום ונורא של עבודת הלובינג. אתה ואני מכירים בערך בשנת 2007, אני אז נהייתי כתב כנסת, אתה אז היית לוביסט יחסית צעיר שהסתובב במזונות הכנסת, הסתובבנו שם המון, בסדר? אני הייתי שם שנתיים. וראיתי כל מיני דברים בעיניי. בין היתר, איך לוביסטים משתמשים בקשרים הפוליטיים שלפעמים הם באים איתם, כי הם היו בכל מיני תפקידים קודם במערכת הפוליטית, לפעמים הם טובים במהלך העבודה שלהם, והם משתמשים בקשרים הפוליטיים כמנוף על חברי כנסת, לפעמים חברי כנסת צעירים שקצת צריכים עזרה, לפעמים בעלי תפקידים מרכזיים כמו ראשי ועדות, בשביל לעזור להם בפוליטיקה, ואחרי זה, אתה יודע, יש להם דלת פתוחה אצלם, ולקדם אינטרסים מסחריים של החברות שהם, זה עדיין קורה?
לא. היום ענף הלובינג בנוי על כישורים ולא על קשרים. אנחנו נמצאים בעידן שבו כל אחד נמצא במרחק של טלפון וחצי מראש הממשלה, אנחנו נמצאים בעידן שבו אזרח מן השורה שולח הודעת וואטסאפ לחבר כנסת, חבר הכנסת עונה לו, ולכן סוגיית הקשרים היא מן הסתם היא קיימת, כי אנחנו מסתובבים באותם מסדרונות, אבל מה שמנצח פה אלה הם הכישורים.
אז אני חייבת לשאול אותך, למה?
כאשר אני פועל מול חבר כנסת, אני נשען, כאשר אני פועל מול חבר כנסת, אני פועל על בסיס מקצועי, עם טיעונים מקצועיים, כי גם אם אני אגיד לו, תעשה לי טובה, מה זה יעזור? מה, הוא איתן טיעון שהוא...
לא, אבל היו חברי כנסת שסיפרו שלוביסטים עזרו להם בפריימריז, למשל.
זה לא עבודת... העזרה בפריימריז זה לא עבודת לובינג, ואם לוביסט נתן טובת הנאונה, אז זה לא עבודת לובינג, זו עבירה.
אתה מסכים איתי שאתה מתאר עולם שנשמע די אוטופי? כלומר, היינו מדברים לפני 10 שנים, היית שומע את עצמך, נראה לי שהיית צוחק.
אז אני אגיד לך, בהסבר...
לובי שהוא כזה נטול משיכה בחוטים ושטיקים שנעשים מתחת לפני השטח, באמת הכל כל כך שקוף וטהור כאן?
קודם כל, השקיפות מאוד מאוד גברה ב10 השנים האחרונות. עכשיו, היא גברה גם כי ככל שעובר הזמן, הכנסת והממשלה מסדירות עוד ועוד את פעילות הלובינג, ומבחינתי, כל הסדרה היא הסדרה שהיא נכונה והיא מבורכת. להפך, היא מחזקת את הלובינג המקצועי והמסחרי, ומחלישה מאוד לצורך העניין את היועצים איתם, או כל מיני מאחרים שלא מספרים את מי הם מייצגים, ולא פועלים ברישיון. אגב, חשוב להדגיש, אני פועל ברישיון מטעם יושב ראש הכנסת, וכך כל עמיתי הלוביסטים הרשומים. אז באמת חל שינוי מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה קורה. זאת אומרת, העבודה היא הרבה יותר מסודרת, היא נשענת על טיעונים מקצועיים. עכשיו, את אומרת שטיקים וכל מיני יכולות וכל מיני דברים שהאדם הממוצע לא יודע לעשות אותו. אז זה נכון, המקצוע שלי זה להבין מלפני ומלפנים איך הכנסת עובדת, איך תהליך החקיקה עובד, איך הממשלה עובדת, בראייה הרחבה ביותר. אני אומר לכם, אני אחד האנשים הכי מקצוענים שיודע איך הדברים האלה עובדים במערכת הפוליטית והרגולטורית בישראל. זה המקצוע שלי.
איך הדברים האלה
עובדים? כמו שהולכים לעורך דין. עורך דין יודע איך עובדת מערכת המשפט, לוביסט מקצועי יודע איך עובדת מערכת החקיקה והרגולציה בישראל בצורה המיטבית ביותר.
איך היא עובדת?
איך תוקעים מקלות בגלגלים של רפורמה?
איך שמים את המקף בין הון לשלטון?
אתם משתמשים עכשיו בכל מיני סיסמאות שזה כאילו זה נורא חמוד
לרייטינג. אני ציטטתי אותך
עכשיו. א', זה לא ציטוט שלי, בוא תהיה מדויק, אבל אתם משתמשים פה בכל מיני סיסמאות שזה שוב.
אתה יודע, לקלישאות יש תמיד איזושהי אחיזה במציאות, ובאמת אני שואלת אותך, כי אתה מתאר סיטואציה של שקיפות מלאה, של זה שכל אחד מחברי הכנסת נמצא במרחק SMS מכל אחד מאיתנו, ויש לנו איזה בדודה שפגשה פעם את ראש הממשלה נפתלי בנט. אז איפה בכל זאת היתרון המקצועי שלך? איך אתה יודע, לצורך העניין, אם אתה מייצג את שופרסל, ואתה רוצה לבלום רפורמה של פיקוח על המרווח הקמעונאי, איך אתה תוקע אותה? איפה נקודות התורפה של העשייה הפרלמנטרית כאן?
תראי, אני אתן לך דוגמה אחרת, כי שוב, אתם רוצים לקחת את זה לקיצון של לתקוע ושלילי וכן הלאה. אבל אני למשל, בתקופת משבר הקורונה החמור ביותר, הממשלה החליטה לשלול את הפטור מארנונה עבור חנויות האופטיקה שפועלות ברחוב, עסקים זעירים. ולמה החליטו לשלול מהם את זה? כי אומרים, חנות האופטיקה היא עסק חיוני, והוא יכול להיות פתוח גם בתקופת הסגר, ולכן הוא ממשיך להרוויח כסף. אוקיי? ולכן שללו. עכשיו, על פניו זה נשמע הגיוני, אבל זה בדיוק במקום הרדוד והבסיסי, בלי להתעמק ובלי שום דבר. אנחנו בנינו תוכנית עבודה מאוד מסודרת, מאוד מעמיקה, שמציגה נתונים כלכליים, שמציגה כמה חנות אופטיקה הרוויחה בתקופת הסגר, מה היו הרגלי הצריכה באותה תקופה. האם בן אדם הגיע לאופטומטריסט כדי לתקן רק את המשקפיים שלו כדי שאוכל לראות טלוויזיה בערב?
או רגע, שנייה,
או האם הוא בא בבוקר וקונה משקפי שמש ועשו רווחים מטורפים. ובאמצעות הנתונים האלה, ושימוש בכלים פרלמנטריים כמו ליזום דיון בוועדת פנים בכנסת, וכמו להוציא פניות לגורמים הרלוונטיים ביותר.
רגע, שנייה, מה זה ליזום דיון? זה בעצם לשכנע חבר או חברת כנסת שיזמו דיון.
נכון, לשכנע חבר כנסת שיש פה עניין ציבורי משמעותי עבור קבוצת אינטרס לגיטימית לחלוטין. הם מבינים את הרציונל הציבורי והם יוזמים את הדיון הזה.
מה הייתה התוצאה, אגב?
התוצאה הייתה חיובית. החזירו להם זה, ביטלו את שלילת הפטור עבור אותן חנויות אופטיקה.
ואז אני סקרן לדעת, במקרה כזה צח, אתם מקבלים איזה בונוס, דמי הצלחה?
לא.
ריטיינר קבוע, ככה אתם עובדים?
כן. לא מתמרץ.
שוב, תראו, שיטת ההתקשרות עם לקוחות היא משתנה, היא בהתאם לשיקולים מסחריים. במקרה הספציפי הזה, אותו מועצת אופטומטריסטים, מועצת האופטומטריסטים בישראל, מבינה שהיא גוף מוטה רגולציה, ולכן היא מעסיקה אותנו באופן שוטף. זה היה חלק מהשירותים, לא היה פה דמי הצלחה.
סך בורוביץ', הבעלים של חברת הלובינג הקבינט, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
טוב, שאול, זה החלק הזה שאתה מפתיע אותי. תפתיע
כן,
אותי.
אז זה החלק שאני רוצה להפתיע אותך. אני אשתדל לקצר, נדב. אני רוצה שנדבר קצת על אנגלית, על לימודי אנגלית במדינת ישראל. השבוע, אתמול, היה לי קצת זמן עם הבן שלי אחר הצהריים, והוא נמצא באיזשהו חוג תכנות, לא אני דחפתי אותו, הילד רצה, עושה חוג תכנות פעם בשבוע אחר הצהריים.
כן, האבא, הפושרי הזה, הפרשן כן, הכלכלי.
והוא מספר לי, לא באמת שלא.
תכנות לעוברים, כן, תמשיך.
בקיצור, הוא מספר לי איך שלחלק מהילדים בחוג הזה, זה חוג הזה שעושים אותו דיגיטלי, קשה להם עם האנגלית, הם לא כל כך מכירים מושגים, והוא, בגלל שאנחנו חיינו כמעט שנתיים בארצות הברית, זה נורא קל עם האנגלית, ואמר, רבא, תראה, זה לא כל כך הוגן, יש ילדים שזה קשה להם. ואז דיברנו על זה קצת. ואז בעקבות איזשהו משהו שראיתי הבוקר, נכנסתי קצת לנתונים, ואני רוצה שנדבר קצת על נתוני הזכאות לבגרות שכוללת אנגלית ברמה של 5 יחידות.
Okay.
את עשית 5 יחידות, האנגלית שלך טובה מאוד.
כן,
אוקיי. Okay. Okay. אז האחוז הארצי של בגרות ב5 יחידות עומד על, לדעתך?
5 יחידות, בטח 60%, 70%?
41%.
אוקיי.
רק 41% מהתלמידים שעושים בגרות במדינת ישראל עושים ב5 יחידות. עכשיו, כשאת מסתכלת על איך זה נראה, זה ברמה הארצית, כשאת מסתכלת איך זה נראה ברמת היישובים, את רואה פערים עצומים. רמת השרון נמצאת הרבה מעל הממוצע. כמעט 88%.
אוקיי.
פתח תקווה עם יותר מהממוצע, 50%. מיתר, יישוב ליד באר שבע, מאוד מאוד מבוסס, 71%. רעננה, 70%. You got the point. מצד שני, ירושלים, עיר קטנה כזאת עם 1,000,000 תושבים, 30%, אופקים, 15%, נתיבות, 20%, קהתתא, 30%. בקיצור, את רואה את הפערים באים לידי ביטוי במשהו שחשבנו שהוא כזה, את יודעת, כולנו לומדים אנגלית, מי יותר טוב, מי פחות טוב, אבל ממש, ממש לא. עכשיו, למה אני מזכיר את זה?
אוקיי.
כי היום, פחות או יותר, כל כתבה שנייה בטלוויזיה, זה על הייטק, ואיך כולם רוצים בהייטק, עם פערים כאלה באנגלית, לילדים שלא לומדים 5 יחידות, כמעט שאין סיכוי בכלל להשתלב במשהו בהייטק, במשהו נורמלי, תעשייה שפשוט מצריכה המון, המון אנגלית ברמה די גבוהה. רגע, רגע, יש נתונים של המרכז הארצי להערכה, הגוף שעושה את הפסיכומטרי וכולי, והוא מראה שגם מקרב אלה שכבר עושים באנגלית, שליש נכשלים, ו-18% הם ברמה בסיסית מאוד. כלומר, גם אלה שכבר עושים, רק חצי מהם, יש להם אנגלית שבאמת באמת יכולה לשמש אותם, ואני חושב שיש פה ממש פרויקט שראש הממשלה צריך לקחת. ואני ממש מזכיר את ראש הממשלה מיוחד, כי כשהוא היה שר חינוך,
זה היה מתמטיקה הייתה העניין שלו.
הוא עשה מתמטיקה, נכון, וניסה גם לעשות קצת אנגלית, אבל בתקציבים מאוד קטנים, וזה לא כל כך עבד. ואני חושב שיש פה אתגר ענק למדינת ישראל.
אז אני רוצה לשנייה להידחף לך לאייטם הזה עם סיפור קצרצר. הייתי בשבוע שעבר באיטליה, ויצא לי להתקל ככה באיזשהו אדם איטלקי, ניהלנו שיחה, והוא אמר לי, וואו, תקשיבי, מה הקטע, האנגלית שלך, כאילו, זה לבל אחר, מה, ובכלל, הישראלים שאני מכיר, מדברים אנגלית מאוד טובה, והייתי באזור יחסית יוקרתי של איטליה, והאנגלית של האיטלקים היא ברמה מאוד מאוד טובה. מאוד נמוכה.
נכון.
יש 60 מיליון איטלקים, והסיבה היא, אני חושב שהתחושה היא שלנו יש עוד איכשהו אנגלית טובה, כי אנחנו מין חצ'קון קטן כזה, קרצייה על הזנב של הכלב שאיכשהו מקשקש בעולם, ואנחנו חייבים לדעת את כן. השפה הזאת, הטלוויזיה שלנו לא מדובבת.
זה נכון, אבל זה נכון שאנחנו יותר טובים מהאיטלקים והצרפתים והספרדים, סבבה, אנחנו ממש עדיין לא ברמה מספיק טובה, ובעיקר הפערים פה, כשאת רואה אותם, הם עצומים וזה חבל, זה העתיד של הילדים האלה בסופו של דבר.
טוב, נצאת החומר למחשבה לראש הממשלה, הוא יוכל לחשוב עליה בהפסקת הפרסומות, יחזור להאזין לנו מיד לאחר מכן, תכף חוזרים ממה שקורה בסין, ממה שקורה ביפו. יאללה, הפסקה.
משחקי הכיס, חזרנו, ועכשיו נדבר קצת על נדלן, אבל מזווית קצת אחרת. בישראל יש בערך 4,700 נכסי נפקדים, שהן דירות שהיו שייכות במקור לתושבים ערבים שברחו מהבתים שלהם ב-1948, במלחמת העצמאות. 1,200 מתוכם בערך נמצאים ביפו. בחלק גדול מהם מתגוררים ערבים, אבל הם לא הבעלים של הדירות, כי אלה נכסי נפקדים. ועכשיו, עיריית תל אביב, תל אביב יפו, מקדמת תוכנית להסדיר את הנושא הזה. בואו נגיד בוקר טוב לקמאל אגבריה, היועץ של ראש עיריית תל אביב לענייני הקהילה הערבית ביפו. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה בדיוק כוללת התוכנית הזאת שאתם מקדמים?
להתכוללת, קודם כל להגיע להסדר שאפשר, מי שמחזיק בנכס, שיהיה גם בעל הבית. היום החוק למעשה אומר, לאחרי שני דורות, הנכס אמור לחזור למדינה.
אוקיי.
כשהנכס אמור לחזור למדינה, אתה מבין שלמעשה הנכס הוא לא ריק, יש שם משפחות שגרות שם כבר עשרות שנים, וצריך לדאוג להסדיר את המעמד שלהם בתוך הנכס הזה, ולמעשה ההסדרה אומרת שהם צריכים להיות הבעלים, תרתי משמע, של הנכס הזה.
אתה יכול לתת לנו קצת נתונים שישפכו אור על הסיפור הזה?
כן, בגדול מה שאמרת הוא נכון. יש במדינת ישראל קרוב 5,000, קצת פחות, נכסים כאלה, כ-1,200 מתוכם בתוך יפו, בדגש על שכונת עג'ם, אבל לא רק. ולמעשה בשנות ה-70, מי שהגיע ליפו מהקהילה הערבית מחוץ ליפו, אבל גם יפויים שנשארו פה אחרי 48, גרו בתוך הנכסים האלה, והמדינה חוקקה חוק שמאפשר שני דורות למי שנמצא בתוך הנכס הזה, ולכן מכן הנכס הזה צריך לחזור למדינה, וחשוב אולי...
כמל, סליחה שאני קוטעת אותך, אני רק רוצה לוודא, בעצם האנשים שנמצאים בנכסים האלה היום, זה היה בשיטת כל הקודם זוכה, נכון? זאת אומרת, מי שנכנס ותפס את הנכס, קיבל זכאות להתגורר בו שני דורות?
לא רק, יש למשל, לצורך העניין, אם ב-48... אחי ואני גרנו באותה דירה, ואחי גורש או ברח, ואני נשארתי, אז חצי מהנכס הזה הלך למדינה, וחצי נשאר איתי. כלומר, המדינה באה ואמרה, אני עכשיו שותף שלך, ושותף אקטיבי, מה שנקרא, בהקשר הזה.
אוקיי, אז שני דורות זה פחות או יותר הולך להסתיים בקרוב, נכון?
נכון מאוד, זו בעיקר הבעיה.
אז מה אתם הולכים לעשות, או מה אתם רוצים לעשות?
המטרה זה פשוט, אנחנו יודעים שהמחירי הדירות מאמירים בכל המדינה, במיוחד במרכז, באזור של יפו ותל אביב, אז אנחנו רוצים כן להצליח להגיע לאיזשהו הסדר שעושה הנחה מאוד מאוד משמעותית למי שגר בתוך הנכסים האלה, על מנת לאפשר להם לרכוש את הדירות.
בעצם מה שקורה לזה שבשנים האחרונות יותר, כמעט 20 שנה שהמדינה החליטה שהיא מתחילה למכור את הנכסים האלה.
כן, אבל במחירים של הדירות, בעליהם לא באמת יוכלו לרכוש את
תן לנו דוגמאות.
את הדירות האלה. למשל, בשביל לסבר את האוזן, מבחינת מחירים. היום דירה רעועה בקומה רביעית בלי מעלית של 60 מטר, מגיעה לקרוב ל-2.8-3 מיליון שקל ביפו.
2.8 מיליון, אוקיי.
כן, 2.8, 3
מיליון שקל. ואתה אומר, זה דירה רעועה. אוקיי, אז מה שיעור ההנחה שאתם רוצים לתת שם בעצם?
השאיפה שלנו להגיע ל-95% הנחה מערך הדירה.
זאת אומרת, אתה אומר, רגע, כמה עולה דירה ממוצעת ביפו?
2.8 הוא נתן לדירה.
2.8, אז מה, אתה נותן למשפחה 2 מיליון וכמה שעות?
אני צריך מחשבון.
2 מיליון 600, 2 מיליון 700?
זה הנחה מאוד מאוד משמעותית, צריך לזכור, הרי בסוף זה בחזקת, אם נחזור למקורות, זה נהיה...
שאול כאן עם המחשבון,
תן לנו... יצא לשלם 140 אלף שקל על הדירה.
זאת אומרת, אתה נתת במתנה למשפחה 2,640,000 שקל?
זו דרך אחת לראות את הדברים, הדרך השנייה לראות את הדברים, זה להסדיר את מי שנמצא בבית, שהוא למעשה בעל הבית האמיתי, הרי אין כוונה פה לא למדינה, ולא לאף גורם אחר, לזרוק את האנשים האלה לתוך הרחוב, כי זה המשמעות השנייה.
כן.
זה לא שאנשים שהם פה עשירים ויושבים פה על נכסים, אלא אנשים שהמדינה צריכה להסדיר להם את המעמד שלהם, ואמרתי, זה בחזקת נייר חקודמים, צריך לדאוג לאנשים, זה לא נכסים פרטיים, זה לא פלישות, זה לא שום כלום, זה עכשיו... אנשים, דיירים מוגנים, שצריך לדאוג להסדר שלהם, כי אי אפשר לזרוק מאות ואלפי משפחות לרחוב.
עכשיו תגיד, לכם קריית תל אביב, יש את הסמכות לעשות את הצעד הזה, או שזה מצריך... את משרד הפנים, או משהו כזה.
זה מצריך את משרד השיכון, עיריית תל אביב, יפו, כמו שאר העיריות, באום אל-פחם או בנצרת או ברעננה, היא לא אמונה על נושא הדיור, אבל מאחר שיש פה רגישות, יש פה מורכבות, וראש העיר רואה בזה דבר שמאוד מאוד חשוב, לשמור גם על הערבים שנמצאים ביפו, ובדגש על נושא של דיור, אז בהחלט הוא מגדיל ראש מה שנקרא, מערב את שר הבינוי והשיכון, את משרד ראש הממשלה, את שאר הגורמים הרלוונטיים, על מנת להגיע להם הקשווה, כי בלי זה לא יהיה ניתן. צריכים להבין, לא מדובר פה אנשים עשירים שרוצים נכסים.
כמל, אני חייבת לקחת אותך, אבל שנייה אחורה. דיברנו על סכום של בערך 2,600,000 שקל, שאתה מחליט לשמוט אותם, בין אם זה לתת אותם במתנה, בין אם זה לוותר על הכנסה, אפשר לקרוא לזה איך שאתה רוצה. אבל בשורה התחתונה, אנחנו מדברים על כמה אלפי משפחות שיקבלו ממדינת ישראל איזושהי הזדמנות ששווה סכומי עתק. אתה יודע, הסתכלנו, לצורך העניין, כשהיה מחיר למשתכן, כל אחד היה יכול להירשם להגרלה באופן שוויוני, כן. ולזכות לפחות בהזדמנות ליהנות מהטבה כזאת מהמדינה. Mm-hmm. הרי יש עוד אלפים רבים של משפחות שנמצאות במצב סוציו-אקונומי, כן. דומה לאנשים שמתגוררים בנכסים האלה. חלק גדול נכון. מהם גם מהחברה הערבית ברחבי
נכון,
הארץ.
נכון.
יכול להיות שיש כאן איזושהי הטבה שהיא לא לגיטימית, שאולי צריך למצוא דרך אחרת לעזור לאנשים האלה.
בואו נשאל מה החלופה. בואו נניח שאנחנו נלך לפי החוק היבש, מסתיימים שני דורות והמשפחות האלה צריכות לפנות את הנכס. המדינה צריכה לארגן להם נכס אחר, אז מה עשינו בזה? אז עדיף עכשיו להסדיר את זה, שהם ישלמו את מה שאנחנו...
אבל נכס אחר יכול להיות נכס פחות יוקרתי, יכול להיות זכות לדיור, אבל אני מנסה לחשוב יחד איתך, אני לא אומרת שיש לי איזשהו פתרון קסם, אני רק חושבת שחוסר השוויון כאן זועק לשמיים.
אני לא חושב שזה חוסר שוויון, החוסר שוויון פה, אם אנחנו רוצים ללכת איזשהו משהו, אני לא רוצה לדבר מונחים של צדק, כי אין צדק בכל הסוגיה הזאת, כי צדק זה היה אומר שהיו צריכים לשבת בנכסים, לא ייתכן שאני יושב בחלק מהנכסים שאח שלי עזב את הדירה, ואני עכשיו צריך לשלם את החלק היחסי של אח שלי, בגלל שהמדינה החליטה שהיא שותפה שלי. אז יש פה מורכבות שהיא קצת יותר גדולה מלראות את ההנחה הזאת, וצריך לזכור שבסוף מדובר במדינה, לא מדובר בעסק פרטי, וגם לא מדובר באנשים פרטיים שפלשו להם לתוך הדירות, והחלופה, צריך להבין מה החלופה. Mm-hmm. החלופה זה 4,800 משפחות, שיהיו במאהל, כן, שיהיו ברחוב,
תגיד.
אבל מה שחשוב, יתרה מכך זה, הוצאת אותם, אתה צריך לתת להם דירה חילופית, אתה לא תצא אותם לרחוב.
כמל,
לא פתרת את הבעיה.
שאלה לסיום, בהינתן הרכב הפוליטי המאוד ספציפי של הממשלה הזו, שרת הפנים הילד שקד, שר השיכון, זאב אלקין, ראש הממשלה נפתלי בנט, אתה חושב שהמהלך הזה יעבור?
אני מאוד 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 מקווה, אני חושב שמדובר פה בסוגיה הומנית, אני חושב שהזכות לקורת גג היא זכות בסיסית במדינת ישראל, שעדיין יש שרדי מדינת רווחה שאמורה לדאוג לאזרחים שלה, וטוב תעשה המדינה אם תצליח באמת להגיע להסדר עם אותם דיירים מוגנים ולהסדיר את מעמדם שיהיו כן. בעלי הבית, תרתי משמע.
כמל גבריה, יועץ ראש עיריית תל אביב לענייני הקהילה הערבית ביפו, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחר העניין הזה. תודה שהיית איתנו.
תודה לכם.
ועכשיו נדבר קצת על קורונה, שמענו גם בהפסקת החדשות, שבמספר המאומתים החדשים עולה.
שמענו שגם ראש הממשלה אומר בדקות האחרונות שהוא ישקול הטלה של סנקציות על לא מחוסנים.
יפה.
גם אז, זה עניין של
אז
הפרק.
אנחנו רוצים לדבר בדיוק על הסיפור הזה של המחוסנים. בוקר טוב לברק הרשקוביץ, ראש מטה הסברה של הקורונה.
בוקר טוב.
אם כבר אתה איתנו, יש לך משהו להגיד בעניין התמריצים הכלכליים שהרגע ליאל ציטטה את ראש הממשלה?
לא, זה עוד מוקדם לדבר על דברים כאלה, זה עוד לא...
אבל אתה כבר איתנו, אז מה, איסור יציאה מהבית לאנשים לא מחוסנים,
לא,
כנסות...
לא, תראו, אני אגיד לכם משהו, זה לא, אין פה דבר שהוא גובש, ואין פה איזשהו משהו קונקרטי
לא, כרגע. לא, אם ראש הממשלה בא ומדבר, אני כבר בטוחה שהוא יודע על מה הוא מדבר.
לא, הוא עוד לא בא ודיבר, אבל אני כן רוצה להגיד שאנחנו כמדינה מאוד מוטרדים מזן האומיקרון, רק בגלל שאנחנו רואים מה קורה בעולם, בבריטניה, במקומות אחרים, אנחנו רואים שהוא גם מאוד מדבק וגם מטריד.
כן, רואים גם נתונים על תחלואה קלה יחסית של חולים שנדבקו בו.
אנחנו עוד לא בטוחים. אנחנו עוד לא בטוחים לגבי זה, אבל כן, אנחנו, משהו אחד, אינדיקציה שכן יש לנו, היא וזה גם יצא במחקרים אתמול של פייזר ואחרים, שהחיסון השלישי הוא נותן הגנה טובה, כנראה מפני תחלואה קשה, ולכן מי שלא סיים את החיסון השלישי, צריך לרוץ ולעשות את זה לפני שהגל הזה מגיע.
אוקיי, אז בוא נדבר על החיסונים, ואנחנו רוצים לדבר ספציפית על חיסוני הילדים. ראש הממשלה הציב יעד של 50% מהילדים שיהיו מחוסנים עד סוף דצמבר. אין שום סיכוי בעולם שנגיע ליעד הזה. כרגע תמונת המצב היא שרק 7.5% מהילדים קיבלו מנה ראשונה, אוקיי? ואנחנו כבר בתחילת דצמבר.
אנחנו עומדים על קצת יותר מ10%.
אני שלפתי מהדשבורד של הבוקר, אז אם אתם רוצים להדכן את הדשבורד של משרד הבריאות, לכל זה.
אני אתן לך מספר, זה לא שזה...
סבבה, בכל מקרה גם 10% זה לא נגיע ליעד. עכשיו, הנתון הממוצע הזה מסתיר את התמונה המלאה, כי בלהבים, שיעור המנה הראשונה של ילדים הוא 30%, כוכב יאיר 30%, מודיעין 27%, רמת השרון 25%, הבנת את הפואנטה, בבת ים 5%, ירושלים 5%, אשדוד 4%, רמלה 3%, אני יכול להמשיך ככה, תל שבע 0.3%. ונשאלת השאלה, אין ספק שהסברה פה היא חלק גדול מהסיפור הזה, ומאחר שאתה ראש מטה הסברה של הקורונה, מה אתם עושים בשביל לסגור את הפערים הסוציו-אקונומיים בחיסונים?
נכון, קודם כל חשוב לדעת שאנחנו, זה דבר שאנחנו חווים אותו מתחילת המבצעי החיסונים גם הקודמים, בסופו של דבר ההתחסנות בחברה הערבית ובחברה החרדית וביישובים במצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, יותר איטית, לוקח לה יותר זמן, וזה דבר שכמובן מטריד אותנו ואנחנו עוסקים בו הרבה. אנחנו יוצאים היום, ממש היום לקמפיין מאוד ייחודי גם במגזר החרדי עם... עם קריאות של רבנים, אנחנו גם...
למה רק עכשיו? למה זה לא קרה בד בבד עם הקמפיין הרגיל לחיסון ילדים?
זה קורה בד בבד, כמובן. אנחנו יצאנו... קודם כל חשוב לדעת, אנחנו כל פעולות ההסברה של ישראל בעולם החיסונים ובעולמות ההנחיות, הן מטווחות גם בציבור החרדי והערבי בצורות שונות. עשינו דווקא בציבור הערבי, עשינו מהלך מאוד מרתק של... וובינרים להורים שהיו מאוד מוצלחים, הגיעו עשרות אלפי הורים עם רופא ילדים, עשינו, אני חושב שגם דווח אצלכם בכאן 11, שחלק גדול מהחומרים שלנו בערבית גם נכנסו לפריים טיים של ערוצים 11, 12 ו-13, אנחנו
לא בסדר, אבל הזכרת הקמפיין בחברה החרדית, בואו, הם לא צופים לא בפריים טיים ולא בפרי-פריים טיים, איך אתה מגיע להם? כשאתה אומר קמפיין בחברה החרדית, מה זה אומר בכלל? זה פשקבילים?
אנחנו נמצאים שם, כן, יש לנו גם, כמובן, גם פשקבילים ברחובות, גם מפגשים עם רבנים שאנחנו בסופו של דבר אחרי מתווכים אותם דרך התקשורת בגלה, מאמצים הקודמים שלנו לחיסוני נוער, 16 פלוס, אנחנו למשל עשינו מהלך מאוד מעניין עם עיתונות חרדית שהבאנו את הכתבים הבולטים שם לסיורים במחלקות הקורונה, ודיברנו גם על המחיר הקשה של הקורונה, גם בצעירים כמובן. יש לנו הרבה מאוד מהלכים שאנחנו עושים ומתאימים אותם לקהלי היעד. אני כן רוצה להגיד משהו אופטימי, ממשהו שלמדנו מעבר, מעבר הלא רחוק, בארבעה חודשים האחרונים, הדברים האלה נסו פרי בצורה די יפה.
איך זה בא לידי ביטוי?
במגזר הערבי, למשל, אנחנו צמצמנו את הפער החיסוני, זאת אומרת, אנשים שלא התחסנו בכלל, מ-60 ופחות או יותר 63% ל-78% שהתחסנו לפחות בחיסון אחד. גם בחברה החרדית אנחנו מתחילים לצמצם בחודשים האחרונים את הפערים הללו. יש לנו עדיין עבודה לעשות.
ברק, יש לנו 680 אלף ישראלים שלא מחוסנים בכלל, לא בשלושה חיסונים, לא בשניים וגם לא באחד.
אגב, יש 900 אלף שעשו שני חיסונים ולא עשו את השלישי. זה הורג אותי, הנתון.
זהו, אז על ה-680 האלה, ויתרתם עליהם כבר?
לא ויתרנו עליהם, אבל אני כן, כמובן שלא, ואנחנו פונים, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל אנחנו פונים באגרסיביות מאוד מאוד גדולה בחודשים האחרונים, גם בטלוויזיה, ברדיו, בדיגיטל, דרך קופות החולים, בכל מיני אמצעים, אבל כמובן שלא ויתרנו על אף אחד.
וכשאני אומרת ויתרנו, אני מתכוונת ויתרנו על פוטנציאל חסינות העדר של כולנו. האנשים האלה גורמים לנו המחוסנים לשלם מחיר. זה לא עניין פרסונלי שלהם.
לא מבטרים כמובן לא על הנגשת המידע ולא על ההסברה ולא בכל האמצעים שאנחנו עושים. אנחנו גם השקפנו מאוד את הפעילות של את ועדות החיסונים של משרד הבריאות, ופתחנו אתרים יהודיים בכל השפות, ואנחנו עושים עבודה מאוד, מאוד מומתת, אבל כן צריך להגיד שאנחנו, אני אישית מניח שיהיה יותר פשוט להשלים את החיסון השלישי של המיליון, קרוב למיליון לא מחוסנים בחיסון השלישי, מאשר חלק מהאנשים שמתנגדים אידיאולוגית.
לשכנע את החצי משוכנעים ולא את הבלתי משוכנעים בעלי.
כמובן, אני כן אגיד שבמחקרים אנחנו עושים מחקרי עומק מאוד רציניים, גם בפילוחים לקהלים שונים, אבל אנחנו רואים שההתנגדות האידיאולוגית הקשה לחיסונים,
כן,
היא בערך 5%, אפשר, אתה יודע, יש פה קצת ויכוחים, 5%, 4-6%, זה אחוזים בודדים של אנשים שהם, כן, מאוד מאוד מתנגדים.
הם גם מאוד מאוד קולניים, ולדעתי משפיעים גם לאנשים נוספים.
נכון, מאוד קולניים, לפעמים גם בצורה אלימה,
ברק הרשקוביץ, ראש מטה הסברה של הקורונה, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה ובהצלחה במשימה הזאת.
בכיף, תודה רבה.
דנה ירקצי כתבתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, ליאל ושאול.
אנחנו רוצים לדבר על מיזם חלוקת תווי המזון, אחד ממיזמי הקורונה שמצליחים איכשהו מרגע ששר הפנים לשעבר דרי יזם אותו, ועד לרגע זה לעורר בעיות, למרות שלכאורה אנחנו מדברות על מיזם מבורך לסיוע למשפחות החלשות ביותר שלכאורה נפגעו מהקורונה, ואת מספרת לנו על מאות תלונות על הפרויקט הזה.
נכון, אז מעבר לתחקירים שנעשו על המיזם הזה ועל הבעייתיות, באופן חלוקת הבחירה, באופן חלוקת תווי המזון לפי קריטריון של הנחה בארנונה ולא לפי קריטריונים אחרים שהיו יכולים אולי להקל יותר להגיע לאנשים הנכונים. למעלה מ-400 תלונות התקבלו בשנה האחרונה בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה על אודות מיזם הכרטיסים הללו. מסתבר שדרי, שדרש בזמנו לקבל כ-700 מיליון שקלים לחלוקת התווי מזון הללו, הטיל את האחריות על הרשויות המקומיות לאתר את אותם אנשים, פשוט לא הצליחו לעשות את זה. בפועל, אזרחים רבים שהיו זקוקים לכרטיסים הניתנים לא קיבלו אותם, או שקיבלו אותם אחרי הרבה זמן.
אז מי קיבל אותם, דנה? זה אומר שהכסף לא חולק, או שהוא חולק פשוט לא לאנשים הנכונים, אנחנו יודעות לומר?
זה תשובה שמשרד הפנים יהיה צריך לתת. מתוך 700 מיליון שקלים, מי קיבל ומי לא, ופונים רבים שנתקלו בבעיות בירוקרטיות שונות מול הרשויות, פשוט לא הצליחו לקבל, גם אחרי שככה דיברנו על זה אתמול בתוכנית שלכם, משחקי הכיס, קיבלנו עוד ועוד תגובות של אנשים שאמרו, לא, בתור משפחה רק ההורים קיבלו, הילדים לא קיבלו, כאילו רק יחידים מתוך משפחה קיבלה, יש אנשים שניסו לקבל ולא הצליחו, הרשויות המקומיות התקשו לאתר את הזכאים, זמני ההמתנה למענה במוקדי השירות של העמותות היה בלתי סביר, כלומר מעבר לתלונות שהתקבלו במשרד מבקר המדינה, גם אנחנו אחרי הדיווח על זה אתמול בתוכנית שלכם, קיבלנו עוד ועוד תלונות מצד אנשים שאומרים שפשוט לא הצליחו לקבל ושואלים אותנו איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אז במשרד מבקר המדינה אומרים שאפשר גם לפנות אליהם, וצוות עובדי תלונות הציבור יטפל בזה באופן פרטני, אבל אני חושבת שמשרד הפנים צריך לתת את הדעת על העניין הזה, ולפתור בעצמו את הבעיות הללו, שאת יודעת, מעבר לתלונות שמתקבלות במשרד מבקר המדינה, גם אנחנו מקבלים את התלונות
כן.
הללו.
דנה ירקצי, נראה לי שהדברים שאת מספרת כאן מבהירים שמה שנולד בחטא כנראה לא יכול להפוך להיות טהור פתאום במהלך הביצוע. את כמובן ממשיכה לעקוב, ואנחנו נעסוק בעניין הזה ככל שיהיה בו צורך. תודה.
תודה רבה לכם.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תנשמו. משחקי הכיס חזרנו, ואין מנוס אלא לדבר על עוד מהלומה בקרב הדיפלומטי-כלכלי הזה בין ארצות הברית לבין סין. שאול, עד כמה אתה נרגש מאירועי 4 בפברואר הבאים עלינו לטובה?
תזכירי לי מה יש ב-4 בפברואר?
אולימפיאדת החורף צפויה להיפתח בסין.
האמת שאני אוהבת אולימפיאדת החורף.
אני מתה על אולימפיאדת החורף, יש מי שיאמרו שיכול להיות שיש לי עתיד להשתתפות בה. מי שלא יגיעו אליה, לפחות כרגע הם ספורטאים אמריקאים, אחרי שארצות הברית הודיעה שהיא תטיל חרם דיפלומטי על המשחקים האלה בגלל הפרת זכויות אדם, שזה די מצחיק, כי אני לא זוכרת שארצות הברית נעדרה מאירועים קודמים בסין, ואני לא חושבת שסין הייתה ידועה בעבר כאיזשהו מגדלור של זכויות
לך,
אדם.
בעיקר על האסקלציה.
לגמרי, הסינים בינתיים אומרים שוושינגטון תשלם מחיר על הסיפור הזה, וכדי להבין מה המחיר ואיפה אנחנו בתווך של כל הסיפור הזה, נגיד בוקר טוב או לפנות בוקר טוב יעל עינב, מנכלית חברת וואי צ'יינה, מתגוררת בשנחאי. היי יעל.
היי, שלום לך.
מה שאלת לכם?
ערב טוב, אבל לא נורא.
לא, אז תעזרי לי, תעזרי לי.
10:50.
10:50, יפה. יש עוד אור?
כן, כן. לא, לא, אין פה אור וגם די קריר, אבל חוץ מזה, הכל תקין כאן, אין קורונה, כבר שנה וחצי, הרחובות פתוחים.
אתם חיים את החלום. חוץ מ...
אנחנו חיים את החלום.
אז ספרי כמה הסינים נסערים מההצהרה הזאת בתחילת שבוע של הבית הלבן.
אז קודם כל אני רוצה רגע להתייחס, שמעתי שאת רוצה להגיע לאולימפיאדה. אז אני רוצה להרגיע אותך שאת לא יכולה.
אוקיי.
זאת אומרת אפילו אל תפנטזי על זה, חבל. קודם כל, אף אחד חוץ מהספורטאים עצמם.
לא, אני רוצה לבוא כספורטאית.
כספורטאית?
כן.
Good luck. בכל מקרה, גם אם את ספורטאית, את תצטרכי לעשות לפחות 3 שבועות בידוד בסין, כמו כל אחד אחר שמגיע, בין אם הוא נשיא, זוכה פרס נובל, או ספורטאי, הוא מגיע לסין, הוא עושה 3 שבועות בידוד, ואחר כך נכנס לתוך האזור הסגור שם, שכבר כל מי שעובד בו בחצי שנה האחרונה לא יצא ממנו, אזור סטרי לחלוטין. זאת אומרת, תחשבי מחדש על הרעיון הזה של לבוא כספורטאית לאולימפיאדה. להגיד לך שהם מתרגשים פה מהחזה של ארצות הברית לא ממש, אני חושבת שהם יותר מתרגשים דווקא מהניסיון של ארצות הברית עכשיו לעשות ועידת דמוקרטיה, שברור שהיא בעצם מכריזה על איזשהו פילוג בין המדינות הסו-קולד דמוקרטיות. הסין מיד יצא בהכרזות די מרשימות, אני חייבת לומר, בדרך כלל היא לא מגיבה בצורה כזאת, אבל יצא בהכרזות די מרשימות לגבי היותה בעצם דמוקרטיה או שיטה שלפחות עובדת הרבה יותר נכון מאשר השיטה האמריקאית. זה הרבה יותר מרגש אותם מההכרזה האמריקאית שהם לא הולכים להגיע. אחד הדברים זה שהם לא אמרו עדיין שהספורטאים לא יגיעו, הם אמרו שכל הצוות הנבא
והדיפלומטים
ואנשים חשובים הם לא יגיעו, וזה באמת, אני חושבת, מרגש מעט מאוד את סין.
תגידי, יעל, עד כמה מרגישים את המתיחות בין שתי המעצמות האלה? כי אי אפשר להתייחס לסין כאל מדינה שהיא, את יודעת, איך מרגישים את זה שם, בסין?
קודם כל, אנחנו נכנסנו פה כבר כמעט שנה וחצי למלחמה קרה. אין פה הגדרה אחרת. יש כאן היפרדות שכולם מדברים עליה, הדיקפלינג, ואתה מרגיש את זה בכל תחומי החיים. אנחנו הולכים פה לעולם שהוא נראה אחרת.
תחומי החיים, תפרטי לנו את זה לפרוטות. את מרגישה את זה בסופר, את מרגישה את זה בטלוויזיה, איפה זה ניכר?
יש פה הרבה דברים, אוקיי? יש פה, קודם כל, אני מאוד מאוד מופתעת כל פעם שארצות הברית יוצאת באיזושהי הכרזה שהיא הופתעה, למשל, שסין פיתחה טכנולוגיות של טיל גרעיני מסוג היברסוני, ואחר כך היא נורא מתפלאה שיכולות החלל של סין הם כפולים מאלה של ארצות הברית, ואנחנו מגיעים למחשוב העל והכל. מה שאני נסה להגיד זה שבעצם סין לא יושבת פה בשקט לבד בחושת, אלא היא מתפתחת, ולא רק שהיא מתפתחת, היא עוברת בעצם לעליונות טכנולוגית שמזה ארצות הברית מפחדת יותר מכל. ובעיקר היא מפחדת מהפריסה של תשתיות ה-5G. ועל זה המאבק הגדול. המאבק האמיתי הוא על עליונות טכנולוגית. עכשיו, היות ולאט לאט מגלים שבעצם סין פה נתנה רייס, התקדמה במרוץ הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית, אז מתחילים יותר ויותר לנסות להגביל את סין בקשר שלה עם מדינות חיצוניות. וסין הולכת ומפתחת כלכלה עצמאית ושרשרת הספקה עצמאית, ובתחום אחרי תחום הולכת ומפתחת עצמאות מהמערב. אנחנו מרגישים את זה לגמרי.
זה לא רק עצמאות מהמערב, זה גם ניסיון לייצר תלות של המערב בסין.
בגלל גודל השוק.
אני חושבת שהתלות הזאת כבר קיימת. אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בשרשרת ההספקה העולמית, אוקיי? הרי כל העסק מתחיל פה מסין. היה כאן איזשהו שלב של משבר באנרגיה. זה לא בדיוק משבר באנרגיה, זה פשוט פרובינציות שלא עמדו במכסת הפליטה של פחמן דו-חמצני, אז פשוט החשיכו אותם. ואז התחיל כבר, ומחירי התובלה אנחנו יודעים שעלו בצורה משמעותית, בין היתר בגלל שסין סוגרת נמלים מדי פעם ולא מאפשרת לצוותים לרדת. לכן מה שקורה בסין מיד משפיע על כל שרשרת ההספקה העולמית, והתוצאה היא שמרגישים את זה בישראל ומרגישים את זה בארצות הברית ובכל מקום אחר בעולם, בעליית מחירים תלולה ומחסור במוצרים.
תגידי, יעל, עד כמה אנחנו ממש לקראת סיום, עד כמה את מאמינה שהקרב הזה, המלחמה הקרה הזאת בין סין לארצות הברית, תעצב את כל מה שיקרה, נגיד, בעשור הקרוב?
אני לא יודעת לדבר לגבי עשור, אני מסתכלת קדימה, שנת 2022 הולכת להיות יריבות עוד יותר קשה, היות וזה בחירות אמצע בארצות הברית, והם צריכים להראות מה שהם צריכים להראות, ופה בסין מחדשים את הכהונה של הנשיא אחרי 10 שנים, זה בעצם כבר כהונה לחיים. אז שני הצדדים בעצם צריכים לבסס את מעמדם ושלטונה, ואנחנו צופים שהיריבות הזאת רק תלך ותחמיר, וישראל לצערי היא תקועה באמצע, בצורה מאוד מאוד משמעותית.
ברור, כי אנחנו לא יכולים לוותר, אין לנו עוד זמן לצערי, אנחנו לא יכולים לוותר על הברית שלנו עם האמריקאים, מצד שני אנחנו לא יכולים לוותר על השוק הסיני. אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה בשלב זה. יעל עינב, מנכלית חברת וואי צ'יינה, מתגוררת בשנגחאי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
וזה השלב בגלל שבו את מפתיעות.
כן, אז שאול, אני לא יודעת אם שמת לב, אני לא יודעת אם הזכרנו את זה מספיק פעמים בתוכנית הזאת. בשבוע שעבר אני הייתי בחופש, ואני חזרתי עם משחק בשבילך.
בבקשה.
אתה מוכן?
מוכן.
יפה מאוד. אז אני אתן לך כמה מוצרים, אני אספר לך כמה הם עולים בישראל, ואני אספר לך כמה, אני אתן לך לנחש, כמה הם עלו איפה שאני הייתי. אז קופסה של פסטה ברילה, עולה בסופר בישראל 8 שקלים, הכי 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 זול שמצאתי, היה 7 שקלים.
אוקיי.
כמה היא עולה באיטליה, ואני אגיד לך שהייתי בצפון איטליה, בעיירה,
הם לא אוכלים ברילה.
בעיירה די יוקרתית, ומקום שהוא מבודד גיאוגרפית, ויש בו סופרמרקט אחד, תחרות עם מילה מאוד גסה במקום הזה.
יורו.
למה יורו, אם זה יכול להיות 93 יורו סנט, שהם 3 שקלים ו-17 אגורות לפסטה ברילה. בקבוק ליטר וחצי קוקה קולה, תראה, שמרתי בשבילך קבלות, אתה מתרגש? בקבוק ליטר וחצי של קוקה קולה, הזול ביותר בדיסקאונט שמצאתי היה 6 שקלים וחצי, בסופרים היקרים 7 שקלים ו-90 אגורות, וזה לא אלה מהמקרר, שהם כמובן, אתה יודע, קירור עולה, בכל זאת
עולה חשמל.
זרוק מספר.
חצי, 3 שקלים?
5 שקלים ו-60 אגורות. זה יורו 60.
טוב, כי זה אסור לשתות את זה.
זה אחרי מיסוי סוכר וכן הלאה. ליטר וחצי חלב. אצלנו קרטון עולה 5 שקלים 70 אגורות.
כמה יותר זול זה יכול להיות? 3.5 שקלים?
לא 3.5 שקלים, אבל זה עולה יורו ו-20 יורו סנט, זה עולה 4 שקלים ו-22 אגורות. זה המחיר. ככה נראה שוק חלב משוכלל, בלי מכסות. והמוצר האחרון שאני רוצה לשאול אותך עליו, הוא חצי ליטר בירה בפאב. כמה עולה? אני מצאתי את מדד הבירה שפרסם אחד מאתרי התיירות, מצאתי את המדד של שנת 2019, הטענה הייתה שבירה עולה בישראל למקום השלישי בעולם, 9.5 דולר, שנינו יודעים שזה מעט מאוד, ואתה משלם בערך 35 שקלים על חצי ליטר בירה.
זה בארץ זה באמת נורא יקר.
אני רוצה לתאר לך את המקום ששתיתי בו, את הבירה הזאת. אנחנו מדברים על מסעדה מבודדת בהרים, שאתה צריך לגלוש 5 קילומטר כדי להגיע אליה, ולגלוש עוד 5 קילומטר כדי להגיע אליה. המחיר, תחזיק חזק, 5 אירו, 17 שקלים, במקום הכי מבודד בעולם, באיטליה, לחצי ליטר בירה.
אנחנו היינו משחקי הכיס ברדיו, העורך שלנו היה נדב רוזנצוויג, הטכנאי יאיר ניומן, בחדר השידור של כאן 11, אייל בר ורון קלדרון. תודה רבה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים לכולם. ליאל, תודה רבה.
אתה תהיה ערב במשחקי הכיס בטלוויזיה בשבע ורבע, כאן 11, שיהיה לכם שבת שלום.